דף מ"ד עמוד ב', באמצע עמוד אמר אולה מטיב רבי אלעזר. אנחנו למעשה אתמול סיימנו במה שהגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, מיטה שהיא חדה למעות, הניחה להמעות, אפילו ביום חול, אסור לטלטלה, לא הניח עליה מעות, מותר לטלטלה. דין שני, לא ייחדה למעות, יש עליה מעות, אסורה, אין עליה מעות, מותרת. אז זה הגמרא מביאה קושייה ממשנה במסכת כלים. המשנה הזאת היא מדברת על מה שנקרא שידה. שידה בפשטות, כפי שרשי וריבה בתוספות לומדים, מדובר על איזה עגלה שהמטרה של העגלה זה להסיע אנשים, והעגלה הזאת היא עוברת במקום הטומאה. ועל זה יש לנו דין שכל דבר שהנפח שלו מכיל 40 שאה בלח, שזה שווה לקוריים ביבש, דהיינו ל-60 שאה ביבש, כל קור זה 30 שאה, הדין הוא שהוא נחשב דבר העומד בפני עצמו, ולכן הוא מציל מפני הטומאה. הרעיון באופן עקרוני, מכיוון שכל דיני טומאה אנחנו מקישים את הדין של עץ לסק, ומכיוון שסק יש לו תכונה שהוא מטלטל מלא וריקם, אז גם כשמדברים על עץ, מדובר בעץ כזה שאפשר לטלטל אותו. אם יש לך דבר שהנפח שלו הוא 40 שאה בלח, אי אפשר לטלטל אותו, ולכן הוא לא מקבל טומאה מדאורייתא. שם המשנה עוסקת במחלוקת בית שמאי ובית הלל, איך מודדים את ה-40 שאה. האם אנחנו אומרים שזה נמדד רק לפי הנפח של הקיבולת של הכלי, או שגם הדפנות של הכלי מצטרפים לחשבון הנפח? דעת בית הלל שגם הדפנות מצטרפים, דעת בית שמאי שרק החלק הפנימי. מוסיפה שם המשנה ואומרת שיטת רבי יופי, שאפילו הרגליים של הכלי מצטרפים לנפח 40 שאה. זה המשנה. הנוגע אלינו, לפי הבנת רש"י, יש לנו פה עגלה, עגלה להסיע אנשים, לעגלה הזאת יש גלגלים, ואנחנו דנים עכשיו מה המעמד של הגלגל שבתוך אותו עגלה. תוספות, כפי ש... עוד מעט נזכיר בחצי מילה, תוספות לא מקבל בדיוק את שיטת רש"י, כי רש"י אומר שעגלה כזאת היא שלוקחת אנשים, אם היא עוברת בבית הקברות היא לא מקבלת טומאה. תוספות שואל על רש"י שהרי במקום שזה סוחב אנשים יש לנו גם טומאת מדרס, ומכיוון שכן, מה זה מועיל שיש לו נפח, אבל המדרס הוא כן מקבל טומאה. ולכן תופות בא ואומר שמדובר פה שזה עגלה שמוליכה רק כלים, זה עגלה שלא מוליכה אנשים. כדי להשב את שיטת רש"י אומרים שזה עגלה שהיא לא קבועה לקחת אנשים, אלא דרך ארעי לוקחים בה אנשים, ובמקום שזה פעולה דרך ארעי לא נאמר טומאת מדרס. ובאופן כללי הבסיס של הדברים. לאור זה אומרת הגמרא, מטיב רבי אלעזר, מוכני שלה, הגלגל של אותה עגלה, בזמן שהיא נשמטת, אם אנחנו מדברים באופן שהגלגל הזה הוא לא דבר שמחובר קבוע בעגלה, אלא אפשר גם כן לפרק אותו מתוך העגלה, כמו גלגל רגיל באוטו וכדומה, שניתן לבוא ולפרק אותו מתוך העגלה, אז אנחנו באים ואומרים, נשמטת אין חיבור לה. ברגע שזה נשמט, אין לזה דין של מחובר לעגלה. מה זה מעניין אותי? ואין נמדדת עימה. למשל, לפי שיטת רבי יופי, שרבי יופי אומר שאפילו הרגליים של השידה גם כן מצטרפים ל-40 שאה, מכיוון שהגלגל הזה הוא לא קבוע בה, כי הרי אפשר לפרק אותו, אז הגלגל לא נחשב חלק ממנה. אם הוא לא חלק ממנה, אז הוא לא מצטרף לחשבון 40 שאה. מה פירושך? מחשבנים את הגודל שלהם, וזה חלק מ-40 שאה. אני לא צריך שבפועל הוא יכול לסחוב 40 שאה. אם יש פה מידת נפח, למשל הרגל יש לה קוטר מסוים, אם הקוטר הזה מצטרף ביחד, כי התחולה הפנימית היא פחות מ-40 שעה, אבל התפנות פלוס הרגל יוצרים 40 שעה, זה כבר לא מקבל תומה. זה שיטת רבי יוסי. על זה אנחנו באים ואומרים, בזמן שהיא נשמטת, אין חיבור לה, היא לא נחשבת מחוברת לעגלה, לשידה, ולכן אנחנו באים ואומרים שהיא לא חלק מנפח 40 שעה. כמו כן, ואין מצלת אימה באוהל המת. כמו כן, היא לא יחושבת להיות מצילה באוהל המת. אז רש"י במקום כדי לבאר את הדברים, אותו דבר, זה אותו הגדרה. רש"י בהתחלה כשרש"י רוצה להסביר מה זה אינה חיבור לה, אומר רש"י, דחשובה היא כלי לעצמה, דאי שידה בת קיבול לטומאה, דהיינו פחות מ-40 שעה, אז נתמת השדה, ואם היא לא בת קיבול לטומאה, אז היא עצמה תהיה טהורה, והמוכמי שלה יהיה טמא. אנחנו נצטרך להסביר את זה, מכיוון שהרי רק זה לא המשנה, זה לא הנוגע לסוגיה, כי הרי פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה, אז נצטרך להגיד שבגלגל הזה יש בית קיבול, ומכיוון שיש בית קיבול שייך לדון בו ענייני טומאה, אבל זה פרט פנימי בתוך המשנה. אומר רש"י, מה זה ואינה מצלת אימה באוהל המת? שאם השידה הזאת יש בה 40 שעה, ואמרנו שהיא לא מקבלת טומאה, אז תדע לך שהגלגל לא יציל מפני הטומאה. הוא מבאר רש"י. אם אנחנו בפשטות מבינים שמדובר בשידה ועגלה שלמעשה אין לה גג, עגלה פתוחה שלפעמים שמים שם בני אדם, בדרך נורמל מסיעים בזה כלים. באותו הרגע שזה נכנס לאוהל המת, אז היום האוהל מעיל גם על העגלה. כשאנחנו מדברים על דבר שנכנס לאוהל המת, והוא לא דבר אטום, אז הרי אותו תקרה שמעילה על הכלים שבאוהל, שמעילה על האנשים שבאוהל, היא גם מעילה על אותם אנשים שבתוך העגלה. ולכן אומר רש"י, בכזה מקרה, מה זה משנה אם יש לו 40 שעה? אין לו 40 שעה. ודאי שהאוהל חל גם על יושבי העגלה. ולכן רש"י נאלץ לבוא ולומר שהמקרה שלנו מדובר על בית הקברות. יש לנו עגלה שנוסעת בבית הקברות. בית הקברות זה ביטוי עוברת מעל קבר. כי זה שהיא עוברת באמצע בית הקברות בכביש זה לא מעניין אותי. הכביש שם הוא לא תמה. אבל ברגע שהיא עוברת מעל גבי המת, יש לנו דין שאוהל, למשל, לו יצויר והייתי בתוך שידה תיבה ומגדל דבר אטום, והייתי עובר מעל אוהל המת, אני לא מקבל טומאה, כיוון שזה מציל מפני הטומאה. כמו כן, אם הייתי בדבר שהוא בעצמו יש לו שם אוהל, לדוגמה, יש לי קרש, הקרש הזה יש לו פותח טפח, מרחק של טפח מהקבר. באותו הרגע הוא נחשב אוהל העומד בפני עצמו, אז הוא חוצץ בפני הטומאה, כי תמיד אם יש שיעור של פותח טפח, זה חוצץ בפני הטומאה. גם אם יש לי קבר ובפנים יש מת, ובין המת לקבר יש טפח, אנחנו אומרים שהטומאה לא בוקעת ועולה. למה? כי זה חוצץ בפני הטומאה. הבן אדם הזה עובר עכשיו בעגלה, יושב בתוך העגלה, בעגלה הזאת יש גם כלים, והוא עובר בבית הקברות מעל גבי הקבר. ברמה העקרונית, מכיוון שיש לו 40 שעה, אנחנו אומרים שכל מה שנמצא בתוך העגלה, הרי הוא אוהל העומד בפני עצמו, וסובר התנא הזה שאוהל זרוק שמי אוהל, כי זה גם נידון. מה ההגדרה של אוהל? דבר שהוא קבוע, או גם דבר המיטלטל? סובר התנא הזה שדבר המיטלטל הוא גם נקרא אוהל זרוק שמי אוהל. ממילא, באותו רגע שהעגלה עוברת בבית הקברות, אנחנו אומרים שמה שנמצא בתוך העגלה, יש כאן אוהל, חציצה, שמפרידה מפני הטומאה, ולכן זה לא מקבל טומאה. הנידון שעומד עכשיו בפנינו, לו יצויר וזה תבנית העגלה, בצד יש לה גלגלים. הגלגל עובר את הגובה של הדופן. ובעגלה הזאת, על הדופן יש כלים. מה גורם לכלי שלא ייפול מהעגלה? בגלל שהגלגל חוסם אותו מהנפילה. על זה אנחנו באים ואומרים שהגלגל הזה, אם הוא מחובר לעגלה, אז הוא חלק מהעגלה, הוא חלק מ-40 שעה, הוא מציל מפני הטומאה. אם הגלגל הזה הוא דבר המתפרק, הוא לא מחובר לעגלה, הוא לא מציל מפני הטומאה. כך פשטות לשון רש"י. מה? אין טומאת מדרס. או אל הרי, זה עגלת הרי, אין בזה בעיה של מדרס. אז מה שיש לי זה רק מעיל על המת, וזה חוצץ בפני, זה אוהל בפני עצמו. אז זה לא מעיל על המת. אלא מה, שאם נסתכל... טוב, אנחנו דרסנו את רש"י, שזה מדובר באוהל הרי. טוב, זאת אחת שזה, לפי רש"י, זה עגלה קבועה שמפיעה אנשים. אם זה עגולה קבועה, אז יש לנו תמיד תומת מדרס. זאת אומרת, אצל זה... זה יצרה אוהל זרות, אבל זה לא מציל מפני הטומאה. לא זה הנידון, כך הבין תופעות. מיד נחזור לתופעות. לענייננו, לפי שיטת רש"י, זה על פניו הציור. אלא מה שהציור הזה קשה מאוד. מה הקשר בין הכלים לגלגל? הכלים לפי הבנתנו נמצאים בתוך העגלה. אומר רש"י בלשונו, והמוכני, אם הוא גבוה מדופני השינה, וכלים בולטים מלמעלה מדופני. איפה הם בולטים לפי רש"י? הם לא בולטים מחוץ לעגלה. הם בולטים בעגלה למעלה מדפנות העגלה. בגובה. ואז אני אומר שהגלגל מציל. אני לא צריך להגיע לגלגל. עצם העובדה שזה מוגבה, אבל זה בתוך העגלה, העגלה עצמה מצילה. כך שואלים הראשונים על רש"י. מעבר לזה, שתופות מתקשה מאוד בדיבור המתחיל ואין מצלת אימה, שהוא לא מבין באותו בסיס מה הווה מן שהכלים יקבלו טומאה. בשביל מה אני צריך את הבוכני הזה, את הגלגל שיציל מפני הטומאה? עוד פעם, לפי הבנת רש"י, כשקוראים לשון רש"י, רש"י אומר שהכלים נמצאים בעגלה, רק הם יותר גבוהים מדפנות העגלה, אבל הם בתוך העגלה, והתחתית של העגלה מצלת מפני הטומאה. אז לכאורה, מה שייך, מה הציור שרש"י זקוק לגלגל? כך הראשונים שואלים על רש"י. ולכן בא תופעות במקום ואומר שמדובר פה באמת באוהל המת, ומדובר בעגלה עם גג הטומאה, שהיא מה שנקרא מקפת סמית פתיל. זה דבר אטום, ואם זה דבר אטום אז זה מציל מפני הטומאה. ויש פה חידוש גדול, מכיוון שהמושג של צמית פתיל מצאנו רק בחרס. לא מצאנו בעץ מושג של צמית פתיל. והמשנה מחדשת, כאשר יש לך כלי עץ והוא בנפח כזה של 40 שעה, יש לו גם דין של צמית פתיל. לכן הוא נמצא באוהל המת, אבל הוא יחידה עומדת בפני עצמה. ולכן האוהל לא מתמה את מה שנמצא, את הכלים שנמצאים בתוך השידה. אז מה כן הבעיה? הנידון שעומד לפנינו, שהמוכני הזה, הגלגל, איך הוא מתחבר לעגלה? יש לו נקב בעגלה, ואנחנו מכניסים את הגלגל, את הציר, לתוך הנקב. ברגע שיש נקב בעגלה, והנקב הזה הוא בשיעור פותח טפח, הרי הטומאה נכנסת חזרה לתוך העגלה, כיוון שבאוהל המת, מכל צידי הדבר, אם יש לו נקב, הטומאה יכולה להיכנס. ואז אנחנו באים ואומרים כך. אז מה? אז נכנס תומה. שמה? לא, למה? לא, אתה מסתכל על רכב. אז הרכב יש לך את הגוף ויש לך למטה צירייה. לא ככה עשו עגלה. אין להם מוטות מברזל. איך היו מכניסים את הגלגל? עושים נקב בתוך דפנות הקופסה, שבמקרה משמש לנו כקרון, ובנקב הזה היו מכניסים את הגלגל, והגלגל מסתובב בפנים. ככה היו בונים. עכשיו, אם זה היה סותם ב-100%, אז גם אם הגלגל הוא חלק נפרד, זה לא מעניין אותי, זה סתום. אנחנו מדברים שכנראה את הצירייה הזאת היו בונים, כדי שזה יהיה משוחרר, שזה יוכל להסתובב, היו משאירים חור בתוך הצירייה הזאת. עכשיו מה קורה? אם הבוכני הזה הוא חלק מהעגלה, אז היום הנקב הוא פחות משיעור פותח טפח. אם הוא פחות משיעור פותח טפח, אז אני אומר שהטומאה לא נכנסת לתוך העגלה. אם אבל הבוכני הזה הוא לא חלק מהעגלה, אז מכיוון שכבר יש נקב והוא לא נחשב חלק, אז זה כאילו יש פה נקב בשביל הוא פותח טפח. ומשם נכנסת התאומה. זה הבנת המשנה, שאומרת, ואין מצא לתאימה בו אל המת. הרבינו תם בתוסות בא בכלל עם שיטה אחרת, רק בשביל המושג, הוא בא ואומר שלא מדובר על הגלה. מדובר על קופסה שיש לה רגל. איפה זה נמצא? כתוב בפסוק את הקיורו ואת קנו. הוא אומר, הבוכני זה הקנה של הקופסה, זה בכלל לא הגלה. עכשיו הבוכני הזה, הרגל הזאת, נכנסת לתוך הקופסה. אם זה דבר העומד, דבר המטלטל, אז זה לא חלק מהקופסה. ושוב, אותם דיני תומעה כמו הבנת הריבה. אלא מה, ששיטת רשי נשארת קשה מאוד. הרשבה, כדי ליישב את שיטת רשי, אומר הרשבה שבאמת מדובר שהכלים לא נמצאים בתוך העגלה, אלא הכלים יוצאים ונוטים מחוץ לעגלה. רק מה? הגלגל הזה יש לו איזה רוחב מסוים, והכלים האלה נמצאים מעל גובה רוחב העגלה. הגלגל. ואז אנחנו באים ואומרים, אם הגלגל הוא חלק מהעגלה, אז ממילא הרוחב הזה מציל מפני הטומאה, כי זה המשך של אותו 40 סעה, של אותו אוהל שמציל מפני הטומאה. אם אבל הגלגל הוא מתפרק, הוא לא חלק מהעגלה, אז הכלים שנמצאים מחוץ לדפנות, אין מה שיציל אותם מפני הטומאה. כל זה לא יזיר לנו לפשט הגמרא. זה הבנה בדברי המשנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, והם גוררים אותה בשבת, בזמן שיש עליה מעות. אחד מהקשיים שהיה לתוספות, ואם אתה מדבר על גלגל, אז לכאורה, איפה בדיוק בתוך הגלגל יש לך מקום לכסף? הגלגל מסתובב, המעות טיפנו. הבינה רעשי שיש לך חור בתוך הגלגל, שם היו מחביאים את הכסף, סוגרים והגלגל מסתובב, מהצד וכדומה. לפי הבנת עושות לא צריך להגיע לזה. בתוך הדופן עצמה אנחנו מדברים, הונח מעות, מעדין. אומרת על זה הגמרא, והם גוררים אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות. אז אנחנו באים ואומרים שאם יש עליה מעות זה בסיס לדבר האסור. אלא מה? פה צריך תוספת, כך מסביר הרבינו אפרים ברצווה. הרבינו אפרים בא ואומר, תראה, אי אפשר לשנות את המצב שאם יש לך כסף בתוך הגלגל, אז הגלגל הוא בסיס לדבר האסור, שהרי המעות אסורים בשבת, הגלגל הוא הבסיס שלהם, הרי הוא בעצם משמש כבסיס לדבר האסור. אבל אם אני אומר שהגלגל הוא חלק מהעגלה, והעגלה עצמה מחזיקה כלים או אנשים, שזה בסיס לדבר המותר, אז אני אומר שמה שיש איסור בגלגל זה מתבטל ביחס לכל העגלה, כי כיוון שהעגלה עצמה היא בסיס לדבר המותר והגלגל הוא שולי בעגלה, אז ממנו הוא מתבטל. אבל אם אתה אומר שהגלגל עומד בפני עצמו, אז יש פה בסיס לדבר האסור שאין לו במה להתבטל. איך אתה יכול לבוא ולהשתמש? זה אומרת המשנה, ואין נגררים עמה. אז אתה לא יכול לגרור את אותו גלגל ביחס עם השידה, מכיוון שהוא בסיס לדבר האסור. לא, כיוון שהוא עומד בפני עצמו. אם הוא היה חלק מה... זה יפה, אבל הוא חלק עומד, הרי הוא מתפרק. אז אני דן אותו לא כחלק מהגלה, בתוך הגלגל. אז הגלגל הזה בפני עצמו עומד. לענייננו, והם גוררים אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות. מדייק את הגמרא, כל מה שהסברנו עכשיו זה פשט במשנה בכלים. מה זה נוגע לסוגיה? אין עליה מעות שריה אף על גב דאבה עלי בין השמשות. הבינה הגמרא מה הבעיה? זה לא יכול להיגרר עכשיו אם יש מעות על הבוכרי. אבל אם קודם היה מעות ועכשיו אין מעות, אין לי שום בעיה לגרור את הדבר. אבל אתה הרי אמרת שאם יש לך פה דבר שבבין השמשות היה אסור לטלטל, מי גודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה. איך תקיים את הדברים? מה? לפני, באמצע שבת. אבל בבין השמשות הוא היה במקום. זה כמו פמות שישב לך על המגש. אם לא עשית אותו בסיס לדבר המותר, גם כשקבע הנר, אתה לא יכול לטלטל את המגש, כי הוא בסיס לדבר האסור. שואלת הגמרא, אם זה היה בסיס לדבר אסור, איך אתה יכול לטלטל? הרי אנחנו מדברים לכאורה ליבא דרבי יהודה. אומרת הגמרא, האי רבי שמעוני דלק למורצה, ורב כרבי יהודה סביר עלי. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה לשאול מפה על רב? אין קשר בין הדברים. המשנה במסכת כלים הולכת לשיטת רבי שמעון, ורבי שמעון אמר שיש לנו רק מוקצה מחמת איסור. זאת אומרת, אם עכשיו יש לך פה איסור, כמו יש לי נר שדולק בשבת, כשהנר דולק יש לי חשש שאם אני אטלטל את הנר אני עלול לחבות אותו, אז יש כאן איסור. אני אומר מדי רבנן מוקצה, למה? מחמת האיסור. למה אסרתי עליך לטלטל? שמא תבוא לעבור איסור לחבות את הנר. לפי רבי שמעון, מה קורה כשקווה הנר? אין איסור. ורבי שמעון לא סובר שמגודי התקצאי לבין השמשות התקצאי לכל היומה. כי רבי שמעון אומר שבדעתי היה בבין השמשות, שברגע שהנר יהיה קווה, אני אוכל לבוא ולטלטל את הדבר. לא הקצאתי אותו מדעתי. המשנה בכלים דעת רבי שמעון. רב שאמר, אמר רב יהודה אמר רב, מיטה שיחדה למאות, הניח עליה מאות וכולי, זה שיטת רבי יהודה. הוא לא סובר כמו רבי שמעון. אומרת הגמרא, הכנה ממסתברא, יש לי גם ראיה, ממי עמוד א' למעלה, יש לי גם ראיה לבוא ולומר שבאמת רב כרב יהודה סובר ולא כרבי שמעון. דאמר רב, מניחין נר על גבי דקל בשבת ואין מניחין נר על גבי דקל ביום טוב. אי אמרת בשנמה דרב כרבי יהודה סביר עלי, היינו דשני בין שבת ליום טוב. אלא אי אמרת כרבי שמעון סביר עלי, מה לי שבת ומה לי יום טוב. אומרת הגמרא ככה, מה בכלל הבעיה להניח נר על גבי אילן? אנחנו מדברים שאת הנר מניחים בערב שבת, אז מה הבעיה שלי? יש לי בעיה שהוא עלול לסלק את הנר בשבת, ואם הוא יסלק את הנר בשבת אז הוא משתמש בעץ, ובעץ אסור להשתמש בשבת. למה? גזרה מדרבנן, אם אני אתיר לך להשתמש בעץ, מחר אתה עלול גם לתלוש ענף מן העץ, וענף זה כבר איסור דאורייתא. ממילא באו רבנן ואמרו אסור להתעסק עם עץ בשבת, אתה לא יכול לעלות על העץ, אתה לא יכול כמה וכמה פרטים שעוד נראה בבת השם בדיני העץ. הנוגע אלינו, בא אותו רב יהודה ואומר ככה, אותו רב, מניחים נר על גבי דקל בשבת, אני יכול בערב שבת להשאיר נר דולק על גבי עץ, ואני לא יכול לעשות את זה ביום טוב. אם אני אומר שרב סובר כמו רבי שמעון, ורבי שמעון אומר שמתי המוקצה נאסר? בשעת האיסור. קבע הנר, אין לי שום בעיה לטלטל את הנר, אז מה לי שבת ומה לי יום טוב? הרי גם בשבת ברגע שקבע הנר אני יכול לטלטל אותו. והרי למה ביום טוב אני לא מתיר להניח את הנר על העץ? כי אתה תבוא להוריד את הנר שזה מותר ביום טוב, ואז אתה מתעסק באילן, ובאילן אסור להתעסק בשבת. נו, ביום טוב ובשבת עצמה יהיה לי את אותו חשש. על כורחך שרב סובר כמו רבי יהודה, ומגודי התקצאי לבין השמשות התקצאי לכולי יומה, ואם שמתי נר בשבת על גבי האילן אז בבין השמשות היה אסור לי לגוע, אז גם בשבת אסור לי לגוע. ולכן בין בשבת ובין ביום טוב, בשבת אני אומר אין לי בעיה, תשים את הנר, כי הרי ממילא לא תוכל לטלטל, לא תבוא להתעסק באילן. יום טוב שאתה יכול לטלטל את הנר אתה עלול להתעסק באילן, אני לא מתיר לך להניח על גבי האילן. אומרת הגמרא, כי ביום טוב גם בבין השמשות היה מותר לי לטלטל גם כשהוא דולק. ביום טוב אין לי בעיה להסתובב עם נר דולק. שבת אני... אבל ביום טוב אנחנו לא חשש לזה. בגלל שמותר לי להבהיר, אז הקלנו בכל העניינים. הרי ביום טוב עצמו אתה לוקח נר דולק ואתה מסתובב ממקום למקום. לא רק להבהיר, אתה יכול לקחת נר ולטלטל אותו. אין לך את המוקצה ביום טוב. אומרת הגמרא, ורב כרב יהודה סביר עלי. האם יהיה נכון לבוא ולומר שבאמת רב סובר כמו רב יהודה? והבאו מני שאלו את רב, מהו לטלטול הישרגה דחנוקתה מקמי חברה בשבת? ואמר לו, הוא שפיר דמי. הנה רב מתיר לטלטל נר בשבת. אם הוא מתיר לטלטל נר בשבת, נראה תסביר את המקרה. אבל אם הוא מתיר לטלטל נר קבוי בשבת, זאת אומרת שהוא סובר כמו... מה? כתוב פה נר חנוכה, אבל על שבת. אבל לא לגבי הטלטול שלו. לגבי השמן שלו. כן, כן, אני מדבר עכשיו, הנר קבע. אני רוצה להכניס, יש לי פמות... יהיו מוקצה. ומשום מה כתוב שאני יכול לקחת את הנר חנוכה ולהכניס אותו הביתה. אנחנו רוצים להבין למה. זה השאלה שלנו. על כורחך, בפשטות, מה התשובה? כי אני סובר כדעת רבי שמעון, שאין לי מיגודית קצאי, ומה שבערב שבת לא יכלתי לטלטל, כי זה היה דלק. ברגע שקבע הנר, אני יכול להכניס אותו פנימה. התשובה, הביאור הוא כזה. תוספות במקום מביא שני אפשרויות לקיים את הגמרא. פשטות חבריי, הכוונה היא אומה שהייתה שייכת, מחוברת עם הפרסים, אומה מאוד אכזרית. האומה הזאת היו נוהגים שכשהם עושים חג בבית העבודה זרה, מותר להדליק נר רק בבית העבודה זרה. אם מצאו מישהו שדולק אצלו נר בבית, היו מחרימים את הנר לטובת עבודה זרה. כי אם היינו אומרים שהנידון פה פיקוח נפש, דהיינו שאם תופסים מישהו עם נר, הורגים אותו, אז בכלל אנחנו לא מדברים פה על שום דבר. אלא מה? הכוונה היא שאם היו תופסים אותו, יכול להיות שהיו מלכים אותו, יכול להיות שהיו מחרימים, זה נזק כזה שהוא לא פיקוח נפש. אז זה עכשיו השאלה שלנו. הלך הבן אדם הזה מסיבת תה אשר תה, והוא חשב שהוא יותר חכם והדליק את הנר מחוץ לבית. אבל אם הוא ישיר שם את החנוכיה שלו מחוץ לבית, כשהם יחזרו מבית העבודה זרה ויראו שהחנוכיה שלו בחוץ, הם יחרימו לו אותה, כי יבינו שהוא הדליק אותה. מה הוא רוצה לעשות? להכניס את זה בשבת. ועל זה אנחנו אומרים, אתה יכול להכניס אותה בשבת. או ביור שני, אומר תוספות, מדובר על נר חנוכה כפשוטו, והנר חנוכה גזרו שאסור להדליק, אין פרסום הניסה. אבל זה אנחנו באים ואומרים שהוא הדליק כי הוא חשב שהוא יכול, עכשיו הוא רוצה להכניס את זה לאחר ההדלקה. למה אני מדבר על נר חנוכה ולא נר שבת? כי נר שבת מדליקים בבית, ודבר שמדליקים בבית, גם החברים הבינו שאדם לא יכול לאכול בחושך, אז לצורך האכילה התירו להדליק נר בבית. אז ממנה, אם היה נידון רק כלפי שבת שהנר יושב בבית, אף אחד לא מחרים לו את הנר, כי הוא זקוק לזה לצורך אכילה. אבל נר חנוכה שמדליקים בחוץ, זו הייתה השאלה. התשובה שעונה להם רב, מותר לקחת את החנוכיה ולהכניס אותה הביתה. על פניו דעת רבי שמעון ולא דעת רב יהודה. אז מצד אחד אתה מוכיח שרב כרב יהודה סביר עלי, ומעידך שם אתה רואה שרב כרבי שמעון סביר עלי. עונה הגמרא, שתתך שייני, באמת אני סובר כמו רב יהודה, ומיגודי התקצאי לבין השמשות התקצאי לכול היומה. אבל במקום של נזק, הפסד ממוני או מקור וכדומה, הקלו עליו. מה המקור? דאמר לרב כהנא ורבשי לרב, אחי הלכתה. אמר לו, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, ודאי שאני להלכה סובר כמו רב יהודה, ובעיקרון תמיד מגודי התקצאי לבין השמשות התקצאי לכול היומה. אלא למה פסקתי כמו רבי שמעון? כי כדאי הוא רבי שמעון בשעת הדחק, וזה נקרא שעת הדחק, לסמוך עליו ולטלטל רק בגלל ההפסד הממון. אני מניח שאני נזהר, אני לא יודע אם להגיד רק הפסד ממון. העסוק סכנה הזה שיכולים להחרים לו את הממון ואולי להניש אותו גם, הצירוף הזה התרנו לו לטלטל. שכיח, אבל בשכיח מצאנו דעת רבי יצחק, שיטת רב, זה מחלוקת הרי. רב אומר שבזה כדאי הוא... מה הוא? אם זה הממון, אם זה ממש סכנה, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אומרת הגמרא, באי מינה ריש לקיש מרבי יוחנן, חיטים שזרען בקרקע וביצים שתחת תרנגולת, מהו? קילת לרבי שמעון מוקצה, היכא דלא דחיא בידיים, היכא דדחיא בידיים איתלי מוקצה, או דילמה לא שנה. ספק הגמרא. אנחנו שוב נמצאים בדעת רבי שמעון, שרבי שמעון אומר שאין לנו מוקצה. מה פירוש שאין מוקצה? הרי מוקצה זה מציאות. התשובה, רבי שמעון אומר, חז"ל, רבנן, שתקנו הרחקה, תקנו רק הרחקה מאיסור. דבר שהוא לא איסור, לא עשו עליו הרחקה. למשל, כשיש לי משהו מאוס, אני לא אומר שאני מוקצה אותו כי כי הוא מאוס בעיניי. כי לפי רבי שמעון יש רק מוקצה מחמת איסור. מה זה מחמת איסור? אז הדוגמה שהייתה לנו, יש לי נר דולק, הנר הזה עלול להיכבד אם אני אטלטל אותו, יש לי פה בעיה שאני עלול להבעיר וכדומה, כיוון שיש לי פה בעיה בעצם הטלטול, אפרו עליי את הטלטול של החפץ. מה קורה למעשה? מה המוקצה? אנחנו באים ואומרים שאדם שיודע שהוא עלול לעבור איסור בפעולה שלו, הוא מקצה את הדבר מדעתו, הוא מסלק את הדבר מדעתו. שואלת הגמרא, מה יקרה? בן אדם לקח זרע וזרע אותו באדמה, הוא לא חיסה כדי שלא נתחיל להסתבך עם שבת, יש לו אפשרות להוציא עכשיו את הזרע מהאדמה. האם יהיה נכון לבוא ולומר שמכיוון ששמת זרע באדמה, הרי בדעתך להפסיד אותו, כי אתה יודע שכדי שהזרע הזה יגדל הוא קודם נרקב ורק אחרי זה הוא גדל, אתה סילקת את דעתך מהזרע. כן. מה? התכוון לזרוע, 100%. התכוון לזרוע. האם עלי בדי רבי שמעון, אם אני יכול בשבת עוד לפני שזה נתפס באדמה, אם זה הוציא שורשים או נתפס באדמה, מילתא דפשיטא שאתה לא יכול להוציא אותו מהאדמה, כי אתה עובר על איסור דאורייתא. אבל במידה שהזרע עומד, אני שמתי את הזרע ביום שישי בבוקר, האם אני רשאי בשבת להוציא את הזרע מהאדמה כי עכשיו אני רעב? או שמה מכיוון שהוא שם את זה, זה נקרא שהוא יקצה אותו לגמרי מדעתו? וניתן דוגמה לדבר. דיברנו אתמול על ליבא דרבי שמעון. מה קורה אם יש לי נר בקערה? אם יש לי נר בצלוחית, נר קטן, אני אומר שהוא יודע שזה דולק 5-6 שעות, אחרי זה זה ממילא קווה, היה בדעתו שהוא יוכל להשתמש בו בשבת. אבל אם זה היה קערה, ובקערה הוא יודע שזה אמור לדלוק עכשיו 72 שעות, אז הוא הקצה אותו מדעתו. וגם אם זה קווה, מודה רבי שמעון שזה מוקצה. למה? כי זה הסתלק מדעתי. האם יהיה נכון לבוא לומר שגם בזרע אותו הדין? ומיד נבהר. כמו כן, יש לנו מקרה של ביצה תרנגולת. בעיקרון ביצה זה לא מוקצה, היא לא נולדה בשבת, היא לא מוקצה. הוא הלך ושם את הביצה מתחת לתרנגולת. מה היא צריכה? לדגור עליה. ברגע שהיא דוגרת על הביצה, זה יהיה אפרוח, אי אפשר לאכול את זה. זאת אומרת, האם אני אומר שלפני שזה רקם כמובן גידים ועצמות, האם אני יכול לחזור ולקחת את הביצה בשבת, מכיוון שהרי זה אוכל ואין לי שום בעיה עם זה, כי הרי רבי שמעון לת למוקצה, או לא? מכיוון שהוא הוציא את זה מדעתו, וכאן יש תוספת בגמרא. אומרת הגמרא, מתי רבי שמעון אמר שפעולה היא לא נחשבת מוקצה? בדבר כזה שלא עשיתי פעולה בידיים. יש לי נר דולק. הנר דולק, אני לא מקצה אותו מדעתי. אבל באופן שאני באתי ולקחתי את הזרע, ושמתי אותו באדמה, הרי בידיים דחיתי אותו מהשימוש הטבעי שלו. לקחתי את הביצה ושמתי תחת התרנגולת. בידיים דחיתי את הדבר. האם יהיה נכון לבוא ולומר שגם אני ברבי שמעון יהיה מוקצה? אומרת הגמרא תשובה. מה? אומרת הגמרא, לא שנה. אמר לי, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא שמן שבנר, בשעה שהוא דולק. ומה הטעם? הועיל והוקצה למצוותו, והוקצה לאיסורו. מבינה הגמרא כרגע בסל כדעתך, שהתשובה שרבי יוחנן עונה לריש לקיש, לפי רבי שמעון, מה זה מוקצה? מוקצה זה רק באופן שיש כאן מוקצה למצווה ומוקצה לאיסור. זאת אומרת, ניקח למשל את הנר של שבת. א', יש כאן מצוות הדלקת הנר, ב', יש כאן בערה שיש לנו חשש מחבה שזה איסור. במקום כזה שיש שילוב של שני ההקצאות, גם מוקצה מחמת מצווה וגם מוקצה מחמת איסור, שם רבי שמעון אומר אי אפשר יותר להתעסק. אלא אם כן קבע הנר, קבע הנר, קבע איסור, קבע הנר, קבע מצוותו, אז אני יכול לחזור ולטלטל. אבל כל דבר שאין את השילוב הכפול, רבי שמעון לא סובר מוקצה. אומרת הגמרא, ולטלי הוקצה למצוותו? מה אתה טוען רבי יוחנן? שעליבא דרבי שמעון רק מוקצה למצווה לא קיים? והתניא, בוא אני אראה לך ברייתא. שיחך כהלכתה. אנחנו מדברים על אדם שבחג הסוכות ערב חג הסוכות שיחך את הסוכה כי הלכתה, דהיינו יצר סוכת מצווה. כמו כן, ויתרה, הוא קישט אותה בקרמים, סדינים ארוגים ובסדינים המצוירים, ותלה בסוכה אגוזים, אפרסקים, שקדים, רימונים, וארפיקלי של ענבים, דהיינו אשכולות ענבים, ויתרות של שיבולים, זרים משיבולת. כמו כן הוא שם כוסיות עם יינות, או שמנים וסלטות, כל אלה אסור להסתפק מהם עד מוצאי יום תום האחרון. יש לזה דין מוקצה, אפילו בחול המועד, ואומנם לא בדיוק המוקצה של שבת, אבל יש בזה דין מוקצה שאתה לא יכול לבוא ולאכול אותו. בשבת, כשאני אומר מוקצה, אני לא יכול לטלטל. בחול המועד שאני אומר מוקצה, זה לא שאני לא יכול לטלטל. אני לא יכול ליהנות מהדבר. איך שלא יהיה, אבל זה נקרא מוקצה. והיא מתנהלה, הכל לפי תנאות. אם הוא עבד ביום טוב הראשון, זאת אומרת בערב, בבין השמשות, ואמר, כפי שביארנו כבר לאל, איני בודל מהם כל בין השמשות, אז אני אומר שהוא לא יקצה אותם, אם הוא לא יקצה אותם הוא יכול להשתמש. הנה אתה רואה בברייתא, שיש פה רק מוקצה למצוותו, והוא לא יכול להשתמש כל החג. זאת אומרת שמוקצה למצוותו זה מוקצה, ולא צריך גם איסור בתוספת. שואלת הגמרא, רגע, וממי דה רבי שמעוני? אתה אומר נפלא, יש לך משנה מאוד יפה, אבל מי אומר שזה דעת רבי שמעון? אולי זה בכלל לא רבי שמעון? מבארת הגמרא. דתני רב חייא בר יוסף כמי דה רבי יוחנן, כי מצאנו גם ברייתא שהביא אותה רב חייא בר יוסף לפני רבי יוחנן. אין אוכלים עצים מן הסוכה ביום טוב, אלא מן הסמוך לה. ורבי שמעון מתיר, על מה אנחנו מדברים? חג השבועות, חג הפסח. בן אדם בנה סוכה לא למצווה, בנה סוכה לצל. הדינו, אין נוטלים עצים מן הסוכה ביום טוב. למה? כי ברגע שאני בניתי את הסוכה, אז יש בפנינו בניין, אוהל. אני לא יכול לפרק אותו בחג, כי אני לא יכול לסתור את הבניין. ממילא זה הוקצה בערב החג. ומכיוון שזה הוקצה בערב החג, ובחג אתה לא יכול לבוא ולסתור, לכן אני אומר, גם אם זה נפל מעצמו. לא, אני מדבר על פסח ושבועות, בכלל לא סוכות. סתם סוכה לצל, שיהיה לו נעים. מה שקרה, הרי לפרק אותה הוא לא יכול ממילא ביום טוב. קרה מה שקרה, רוח קשה, למי שקם בבוקר מוצא את הסוכה הזאת על הרצפה. האם אני יכול לקחת עצים מהרצפה או לא? התשובה שלילי. למה? כיוון שבערב יום טוב, הקצת את הדבר מדעתך, כי ידעת שלא תוכל להשתמש בו ביום טוב, אין לך רשות להשתמש בעצים, אלא אם היה סתם עצים שעמדו בצד, שהיה בתוכנית להשתמש ועדיין לא השתמשו איתם, אין לי בעיה, אתה יכול לקחת ולהשתמש איתם. ממשיכה הברייתא, ורבי שמעון מתיר. רבי שמעון אומר, אחרי שזה נפל, זה כמו נר שכבה, אין בעיה, אתה יכול לבוא ולהשתמש בעצים. ושווים, אבל גם רבי שמעון מודה, כמו שאר השיטות, בסוכת החג, בחג, שהיא אסורה. גם רבי שמעון מודה שבחג הסוכות, אם נפלה הסוכה, מכיוון שהיא הייתה מוקצת למצוותה, והוא היה ברור לו שהוא יצטרך לשבת בסוכה, והוא לא חשב שזה ייפול, אלא אם כן, והיא ניתנה להכל לפי תנאו. אבל באופן שהוא נמצא בחג הסוכות, מכיוון שזה מוקצה למצוותה, אז זה כבר נעצר לכל החג. זה הסתלק מדעתו. הנה אתה רואה שרבי שמעון סובר במפורש, שגם מוקצה למצוותו בלבד, זה נחשב מוקצה. אומרת הגמרא, אתה צודק. כאין שבר שבנר כאמרינן. הואיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. עונה הגמרא, באמת רבי שמעון לא מדבר רק על מוקצה שהוא גם איסור וגם מצווה כמו נר, אלא כאין הנר. הנר זה רק דוגמה. שהנר הוא נר של מצווה, אז אם יש לך תכונה או מוקצה מחמת מצווה או מוקצה מחמת איסור, אז אני אומר שאי אפשר ליהנות ממנו. איתמר ממי, אמר רבי ברבא, אמר רבי יוחנן, אין מוקצה לרבי שמעון אלא כאין שמן שבנר בשעה שהוא דולק. הועיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. ברגע שהוא נפל, הרעבה אומר, זה לא היה מוקצה מדעתי, אני יכול לבוא ולהשתמש. האמת היא שיש כאן כמה הערות, אבל אנחנו לא נתעכב על זה כי אני רוצה לסיים את העמוד. רק הערה קטנה בפשט. לכאורה הגמרא מביאה פה שני ברייתות, כאשר הברייתא הראשונה לא עוברת לנו במאומה. הגמרא שואלת מיד, מי אומר שזה רבי שמעון? הוא מביא ברייתא לפיה שזה דעת רבי שמעון. אז בשביל מה צריך את הברייתא הראשונה? כך שואל רש"י. אומר רש"י, יש לנו כלל. ברייתא זה היה אסופות, זה היה שמועות. זה לא עבר את המסננת של רבי. לא כל הברייתות יכלנו לסמוך עליהן. יש לנו ברייתות בדוקות. ברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רב חייא, או בבית מדרשו של רב אישיה, אומרת הגמרא זה ברייתא. השאר זה לא דבר שאפשר לסמוך עליו. ממילא, הגמרא קודם הביאה ברייתא מבית מדרשו של רב חייא ורבו אישיה. כן. מביאים ברייתא שהם סייתא לדעתנו בדעת רבי שמעון. מי אומר שזה רבי שמעון? אני מביא ברייתא נוספת שהיא ברייתא שהיא לא מוסמכת, אבל אחרי שיש לי את הברייתא למעלה, זה עובר לי לדעת רבי שמעון. אומרת על זה הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות וצימוקים בלבד. באה עכשיו הגמרא ואומרת, לפי רבי שמעון פרי הוא לא מוקצה אלא גרוגרת וצימוקים. דהיינו, בן אדם יש לו תאנים, תאנים בריאות יצאו מהאילן, או יש לו ענבים. לא, כל השנה שבת רגילה. בן אדם יש לו תאנים, בערב שבת הוא לוקח את התאנה יום שישי בבוקר, מעלה אותה לגג כדי לשטוח אותם על מנת שיהיה לו תאנים יבשות, גרוגרות. הוא מעלה את הענבים על מנת ליצור מהם צימוקים. ברגע שאתה מעלה אותם לגג, מסביר רש"י, הם מתחילים את התהליך של ההתייבשות. בזמן התהליך זה דבר מסריח, אי אפשר לשים אותו בפה. כך מביא תופות בשם ירושלמי, מפרש שמסריחים בינתיים כיוון שמתקלקלים כל כך, אין דעתו לקחתם עד שיתקנו יותר. אומר רבי שמעון, מתי זה נקרא הקציתי מדעתי? דבר כזה שאי אפשר לשים בפה, כי זה מסריח. שאר פירות, גם כשמתחילים תהליך של התייבשות, הם לא מסריחים. ומכיוון שהם לא מסריחים, לא הקציתי אותם מדעתי, אני יכול בשבת לעלות לגג, להוריד לי תאנים או ענבים לצורך האוכל. אומרת על זה הגמרא, מה? כן, שם בגלל שהוא דחה בידיים. גם פה אני אדבר מיד, נכון? ושם זה יהיה דין של גרוגרות. מה התשובה של הגמרא? אין לכן אמי שזה אותו הגדרה. מיד הגמרא תבהר. אומרת הגמרא, ומי דאחריני לא? מה אתה אומר? שפירות אחרים לא? והתניא, היה אוכל בתאנים והותיר והעלן לגג לעשות מהם גרוגרות, או בענבים, אכל ענבים והותיר והעלן לגג לעשות מהם צימוקים, לא יאכל עד שיזמין. הדין הוא, כשזה לא מוכן לגמרי, אז ככה, אם זה לגמרי דבר כזה שלא ראוי לאכילה, מילתא דפשיטא שלא יועיל הזמנה. אנחנו מדברים בשלב בינוני. מצד אחד, רוב העולם לא אוכל את זה ככה, אבל ישנם אנשים שכן אוכלים. פה אנחנו אומרים שאם הוא זימן, הכין אותם מערב שבת, הוא רשאי לבוא ולאוכלם. וכן אתה אומר באפרסקים וחבושים ובשאר כל מיני פירות. עכשיו תאמר לי, מי זה בעל הברייתא? מה אני? אילי מה רב יהודאי, ומה היכה דלא דחיה בידיים, איתלי מוקצה. רב יהודה סובר, מה יקרה למשל, בן אדם לקח ושם במחסן ארגזים של פירות. למה? כי ביום ראשון הוא רוצה למכור את זה בשוק. מכיוון שהוא סגר את זה במחסן, באוצר, זה הקצאה מדעתו, אומר רב יהודה. ואי אפשר להשתמש. אם בשבת אני רוצה לקחת פירות, אני לא יכול ללכת למחסן להוציא פירות. אומר התגמה, ומה איך הדלו דחיה בידיים יתלה מוקצה? איך יהיה? דדחיה בידיים לא כל שכן. אז אם הוא מעלה אותם ליבש שזה מקצה מדעתו, ודאי שהוא לא יוכל לבוא ולהשתמש אל עליו. אז מי זה הברייתא? רבי שמעוני. והנה אתה רואה שלא רק גרוגרות וצימוקים, אלא גם שאר מיני פירות, בשלב שהם מתקלקלים ואפילו קצת, אי אפשר לבוא ולהסתפק מהם בשבת. אומרת הגמרא לעולם רבי יהודה, האם לפי רבי יהודה אז מה החידוש? ואוכל יצטריך עלי. זה לא סתם מה שהמשנה מזכירה, היה אוכל ואילם לגג. פל כדעת החמינה, כיוון דקאכיל ואזיל, אז בעצם הוא מגלה שהוא לא סילק אותה מדעתו, וממילא לא ליבאי הזמנה, וגם אם הוא לא הזמין מערב שבת, הוא יוכל לחזור ולקחת את הפירות. כמה שמלן, אליבא דרבי יהודה, כיוון דאילן לגג, הסוכה אסחי לדעתי ומיני, ולכן אם הוא הזמין אותם ערב שבת הוא יכול לאכול, אם הוא לא הזמין אותם הוא סילק מדעתו. נמצא שהגמרה בעצם באה ואומרת, לפי רבי שמעון חפץ נעשה מוקצה גם באופן, או נאמר יותר טוב, חפץ נעשה מוקצה אפילו אם הוא דחה אותו בידיים, אלא אם כן הוא לא היה ראוי בכלל בין השמשות. אבל אם הוא היה ראוי בין השמשות, כמו לא גורגרת וטענים, אז אני בא ואני אומר, אפילו דחה בידיים זה לא מוקצה. ממילא, לגבי גרעינים של טענים, או האפרוח הזה, מכיוון שבבין השמשות הוא היה ראוי לאכילה, אני יכול להוציא אותו גם בשבת, וזו התשובה שהוא ענה להם. אפילו שהוא דחה בידיים, אני בנה רבי שמעון. רק גורגרת וצימוקים לא. למה זה נמצא במחסן? שלך בבית או של העסק? בבית אין בעיה. בבית הזה, על דעת זה נמצא במחסן. שאם תרצה, תוציא את זה. אתה צריך לבדוק איך לפתוח את זה בשבת, כי לפתוח קונזרבים זה קצת בעיה בשבת. איך אתה עושה כלי? בדרך שמותר לפתוח. אבל זה אין לי בעיה. בעסק אני לא יכול. עד כדי כך שיש הבדל, אבל לא רוצה להיכנס עכשיו, יש הבדל בין חנות מקולת לסיטונאי. חנות מקולת אנחנו אומרים שכן מותר לו בשבת להוציא לך. סיטונאי אסור, אבל זה כבר פרטי הלכה. לענייננו, דעת רבי שמעון, אפילו אם הוא דחה אותו בידיים, מכיוון שהדבר הזה היה ראוי בבין השמשות, אין לי בעיה. רק אם זה לא היה ראוי בבין השמשות, כמו גורגרת וצימוקים, שזה לגמרי מצריח, אז אסור. לפי רבי יהודה, אפילו אם הוא לא דחה בידיים, אם זה לא היה ראוי בבין השמשות, הוא לא יוכל לבוא וליהנות מזה.